חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הטוב. מאז תחילת האינתיפאדה הראשונה, כשהחלו זריקות אבנים ובקטאבים ביהודה ושומרון ובעזה על מתיישבים ועל חיילי צהל, עלתה תביעה מפורשת מצד המתיישבים להתייחס לזריקת אבנים כאל פיגוע לירות על מנת לפגוע בפורעים. אתמול הייתה תקרית, אולי כמה אירועים בבנימין, ליד איזו גבעה, כמו שמכנים התיישבות של נוער הגבעות. פינו אותם, היו ניסיונות פגיעה בכפר ערבי סמוך, נערי גבעות פגעו בחיילי צהל, אבנים, תקיפה, רעולי פנים, היה ירי חי, הגרסאות סותרות. העובדות ברורות. יש נער בן 14, תלמיד כיתה ח' מבית שען, עם פגיעת קליע בחזה, ויש חיילים, גם המגד שלהם, שמתלוננים על תקיפה. כל מי שתוקף חיילי צהל באבנים או בגרופים צריך לזכור שכל השנים דרשנו שיתייחסו לאירועים הללו כאל פיגוע, וכל מי שרוצה ריבונות ישראלית ביהודה ובשומרון צריך לעשות כל שהוא יכול כדי שנערי גבעות יתנדבו בחוות החקלאיות שהוקמו ביהודה ושומרון ושומרות על אדמת הלאום, ולא יבצעו פעולות נקם פרטיות ולא יפגעו חלילה בחיילי צהל הבאים למנוע אותם מלהשתולל. אני יודע שמקצת מהנערים הללו אין להם אלוהים, אין רב או מנהיג שהם שומעים בקולו, אבל רבים מהם מקשיבים, ואני מקווה שאם חיילי צהל יודעים שמי שתוקף אותם הם נערים יהודיים ולא מחבלים ערבים, הם לא יראו אש חיה, יעצרו אותם, יוגשו כתבי אישום, יענשו כחוק. אבל מי שמשחק באש עלול להיקוות, ולכן עוד לפני התחקיר הצהלי המפורט אני מקווה שאותם רבנים ומנהיגי ציבור שהנערים הללו אולי מקשיבים להם יעשו הכל כדי שההשתוללות תיפסק, ושגם צהל יסיק מסקנות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן ואני השוטר הרע. זה מאוד פשוט. אם נתניהו לא אומר היום בקולו, אדוני הנשיא, אני מעריך את דאגתך, אבל ישראל היא מדינה עצמאית בעלת מערכת משפט ריבונית, ואנה ממך, אל תקשור בין גורלי המשפטי לידידותך עם ישראל, ובטח לא למלחמה בעזה, ובטח ובטח שלא לחטופים, אז תודה, אבל לא תודה. אם הוא לא אומר את זה, סימן שהוא מתואם עם טראמפ. ואם באמת הוא זומם לכרוך בין גורלו האישי לגורל המדינה, תוך העמדת היחסים עם אמריקה כאיום וכתנאי, אז היו גרוע יותר מהגרועים בישראלים הללו שהולכים לכלי תקשורת בעולם כדי להוציא את דיבתה של ישראל רעה. מי שמזמין התערבות פנימית בענייניה של ישראל כדי לשרת את ענייניו, האם הוא יכול להיות ראש ממשלה? טובת ישראל עומדת לנגד עיניו? לא, לא אבל לא. בואו נראה את תגובת נתניהו היום, אם לא ידרוש מטראמפ להפסיק את השיגעון הזה, תדעו שזה הוא. הוא שיזם את העניין, ותראו גם כמה רחוק ונמוך הוא מסוכן, הוא מוכן ללכת כדי לדאוג לעצמו. ואגב, אותם אנשים שהשתוללו, ובצדק, גם אני השתוללתי על החוצפה של ביידן, כשרצה להטיל סנקציות על יישובים באיוש, והביע את דעתו על הרפורמה, וניסה באמצעות שליטה על ברז משלוחי הנשק להשפיע על אופן ניהול המלחמה, אז אותם אנשים הם מברכים עכשיו על טראמפ שקושר בין הסיוע הצבאי לישראל והחטופים לביטול משפט נתניהו והתערבות פנימית בוטה בענייניה של ישראל. כן, אותם האנשים בדיוק. פוזיציה היא אחת הרעות החולות של המדינה הזאת. גם צביעות לא חסר פה, ברוך השם. ואם תמכתם בביידן ומהלכיו ועכשיו אתם מתבחיינים על טראמפ, אז אינכם שונים מהם בשום דבר. פוזיציה. כולם מדברים פה מפוזיציה. האמת, נמאס.
ואיתנו אסף נבו ושני רומנו, האורחים והמפיקים ואחראי על השידור אילי זק, ושוב שוב הותר לפרסום סמל ישראל נתן רוזנפלד, בן 20, מרעננה, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. ולכן אנחנו פונים בראשית דברינו לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
כן, שוב הנדסה.
ההרוג
ה-80
שלהם מתחילת המלחמה.
כמה?
ההרוג ה-80.
וואו,
מטורף. זה החיל הכי קטן שיש, 80 הרוגים, רק מוכיס עד כמה הם נמצאים בחזית, עד כמה הם פועלים בצורה מאוד מורכבת. להזכיר לכם שלושת הגדודים של הנדסה הקרבית שקיימים, 601, 603 ו-605, נמצאים באופן רציף בלחימה בעזה. 601 בעצם מהשביעי באוקטובר בלחימה בעזה, בעצם שמה.
קומתה אפורה, חיילים אפורים בדרך כלל, בלי הילה גדולה של נעליים אדומות ותגים וזה, אבל הם עושים הם שם את העבודה.
חוד החנית, עם השפיץ של שפיץ חוד החנית שלנו שם.
זה לא יאומן. מה היה פעם, מטען?
העניין הזה נבדק, המטען שהתפוצץ בתוך מבנה, עכשיו בודקים איך הגיע, אם זה מטען שהונח על ידינו, הונח על ידי המחבלים. בכל מקרה מתקן בתוך ג'באליה, במחנה הפליטים ג'באליה.
רגע, יש אפשרות שהוא הונח על ידינו בטעות?
נבדק גם העניין הזה.
אוקיי.
מנסתם.
מקווה שלא, כן.
מקווה שלא.
אנחנו שומעים שצהל מורה לעזתים להתפנות גם ממרכז העיר עזה. לאן מובילים החיצים במרשמי הקרב?
לנסות להמשיך להפעיל את הלחץ על חמאס. כרגע מה שקורה, אנחנו מבינים שבעצם צהל כמעט השלים את המלאכה שלו, גם בדרום וגם בצפון, ועכשיו נשאר את אזור העיר עזה, וכנראה ששם הם נסו לפעול להפעיל לחץ על חמאס.
כשהמטרה היא מה בעצם? משלוט בשטח?
המטרה היא להפעיל לחץ על חמאס כדי שהוא יוכל לנהל מסע ומתן לשחרור חטופים. זה מה שמוכר.
אבל נגיד, כשאתה אומר סיימת המשימה בחאן יונס, מה מבחינת צה"ל הוא סיום המשימה?
שומרים על השטח, מתארים את מה שיש לתאר, ומחזיקים בשטח עד להחלטה של הדרג המדיני.
אוקיי, אז טיהור והחזקת שטח.
חד וחלק.
אוקיי. תזכיר לי, אנחנו כבר היינו במרכז עזה? מרוב מלחמות אני כבר לא זוכר את...
היינו בצפון מרכז עזה, רצועה. שוב, אתה יודע, תמיד יגידו לנו, אבל בשכונה הזאת עברנו ליד ולא נכנסו פנימה. אתה מכיר, יש את האוטובוס המאסף ויש את האוטובוס שהמהיר. אז אמרו לך, היינו באוטובוס המהיר, לא היינו באוטובוס המאסף, לא נכנסנו דירה דירה, רחוב רחוב, ועכשיו צריכים לעשות את זה, ונכנס ונעשה את זה. אני לא יודע עד כמה זה יהיה יעיל ופרקטי, עד כמה זה יביא בסופו של דבר לשינוי העמדה. אני חושב שהגיע הזמן שבאמת צריכים להתחיל להסתכל על היום של אחרי, להכין תוכנית אמיתית, באמת, עם כל מה שמסתמע, עם המצרים ועם הקטרים ועם מי שלא יהיה, לבנות תוכנית אמיתית של יום של אחרי. אגב, זה יפעיל יותר בלחץ מאשר המהלכים הצבאיים, כי בסוף אנחנו מבינים ש... אתה יודע, הייתה גישה שאומרת שמה שהולך בכוח, מה שלא הולך בכוח, סליחה, ילך ביותר כוח. אז אנחנו רואים שניסינו בכוח וזה לא צריך כל כך, ומפעילים יותר כוח וזה גם זה לא מצליח כל כך, ומפעילים עוד יותר כוח וזה גם זה לא מצליח. אז בואו נשנה רגע איזושהי תפיסה ונחשוב על משהו אחר, שישלב את הכוח עם דברים נוספים. חבל שזה לא עושים את זה אצלנו במערכת המדינית והצבאית.
שמע, זה מתחיל להזכיר לי יותר ויותר את לבנון הראשונה, את התקופה הזאת של אותה רצועת ביטחון, שהרבה מאוד מחיילינו שם נפלו. אני... איך אנחנו נמנעים מלבנוניזציה מתמשכת? הרי ההסדר המדיני, גם כשיגיע עד שהוא יקרום עור וגידים, זה חודשים, מינימום. זה לא עניין של עוד שבועיים לגמור.
אני יכול להעיד על זה שהייתי גם חייל, וגם אחרי זה סיקרתי את התקופה שצהל היה בלבנון במשך הרבה מאוד שנים עבור איתו מעריב, ואני יכול להגיד לך שאתה לא טועה בכלל, זה מאוד דומה, והקטע העצוב הוא, שפה זה הולך בקצב יותר מהיר. אנחנו, אם בתקופה של מלחמת לבנון, בין לבנון הראשונה לעד שנסוגנו, לקח כמעט 20 שנה, 18 שנים שהיינו בבוץ הזה, אבל זה היה במדרגות, מה שנקרא.
אבל פה, אבי, אתה יודע שאלה שאומרים, צריך לסיים את המלחמה, לצאת משם, לקבל את החטופים, אומרים, ברגע שהם יעשו משהו, אנחנו ניכנס חזרה, ואז יגידו לבנוניזציה. כלומר, יש בעיה. ואם אתה לא מכחיד את החמאס, אז אתה תמשיך להתמודד עם הבעיה, אם תצא ותחזור ותחזור ותצא.
אריה, אתה יודע שאני אתן לך שתי דוגמאות. אחד, מהיממות האחרונות בלבנון. תקל, יצאנו מלבנון, התמקמנו בכמה נקודות שהן שולטות בתוך לבנון, ושים לב כמה חיסולים היו בימים האחרונים בדרום לבנון. של
נפלא. נפלא, לא היה 7 באוקטובר, ויש מדינה ויש ממשלה, יש חיים מלדבר. עם מי אתה מדבר בעזה?
שים לב מה קורה, אנחנו לא מתעסקים עכשיו עם ממשלת לבנון, אנחנו מתעסקים עם המחבלים של חיזבאללה. הם מתקרבים, הם חוטפים. הם מתקרבים, הם חוטפים. הם מנסים לבנות, הם חוטפים. שים לב, תראה מה קרה עכשיו בחברון. רק דיברנו בימים האחרונים על מה שקורה ביו"ש.
טוב, על זה דיברנו כבר 1,000 פעם, אנחנו תופסים את השטח בחברון. תופסים את השטח, זה לא דומה. לא דומה לעזה, לא דומה ללבנון.
זה שונה, אתה יודע שזה שונה. אתה יודע שאתה לא נכנס לתוך
השטח. אני אומר, זה לא דומה.
אבל אבי, אבי, תקשיב, אני איתך, אבל בוא עכשיו ננסה להיות מעשיים. נגיד שאנחנו מקבלים את הצעת החמאס, יוצאים מעזה, מקבלים בעזרת השם את כל החטופים, מפסיקים את המלחמה, נותנים להם ערבות בינלאומית, ואז מה קורה בעזה? חמאס נמשך שם, חמאס נשאר שם. אוקיי, אז דבר.
אנחנו מתבלבלים בסמנטיקה. אנחנו לא מקבלים, אנחנו מכתיבים לחמאס את הדברים, לא הם יכתיבו לנו. וכשאני אומר, אנחנו מכתיבים, זה שאני אומר שהדרג המדיני צריך לבוא עם תוכנית
של... וחמאס אומר לא, אבל בכל זאת אומרים, חייבים לצאת. אבל חמאס אומר לא כל הזמן. כשאתה מכתיב תוכנית, חמאס אומר לא.
סליחה, איזה תוכנית הכתבנו להם?
אנחנו הכתבנו להם תוכנית, פירוז הרצועה, הגליה של מפקדים, שום חימוש, שום הכנסת אמצעים, לא כסף, הכתבנו להם תוכנית, אבל הם אומרים לא, אז מה?
קודם כל, לא הכתבנו את התוכנית הזאת, שים לב מה יש בתוכנית.
מה זאת אומרת לא?
לא, אנחנו באנו ואמרנו ש... תראה, אנחנו עדיין מדברים בתוכנית שלבים. באה ישראל ואומרת, אנחנו רוצה עכשיו כרגע הפסקת אש בשלבים, בואו נעשה קודם כל פעימה של החזרה של איקס חטופים, אחרי זה עוד איקס חטופים. לא באנו בתוכנית מסוימת מלחמה. לא באנו עם תוכנית מסודרת שאמרנו, חבר'ה, המצרים לוקחים את השטח, קצר לוקחים את השטח, אנחנו פה נכנסים באופן, לא הבאנו תכנית לחמאס.
אבי, אבל כל עוד הם מחזיקים את החטופים, אנחנו לא יכולים להכתיב כלום לאף אחד שם. זו האמת. וזה הקאץ' 22. שכדי לקבל את החטופים, כדי לקבל את החטופים, אתה צריך לוותר, מה שנקרא. ואם אתה לא מוותר, אז אתה לא מקבל לחטופים, ואתה לא מצליח לצאת מהלופ הזה. ואתה לא מצליח לצאת מהלופ הזה. איך יוצאים מהלופ הזה? זו השאלה.
טוב, יש לנו עוד שאלה אחת, אבל בקצרה, צהל כבר הגיע למסקנות מה היה בבנימין עם הנער בן 14 וכדרו בחזה אתמול?
אני לא יודע, צהל טוען שהוא ירה באוויר, אבל צריכים להסתכל על התמונה הכוללת. עם כל הכבוד לנער בן 14 שנפגע, וצריכים לתחקיר את זה עד הסוף, צריכים אבל גם לחקור את איך החבר'ה האלה של נוער הגבעות, שהם יותר ויותר הופכים להיות ארגון... טרור, פועלים כנגד צהל ונגד מה שקורה בתוך היוש.
רגע, אבי, בסוף... בשנייה, תקשיב, זה שישראלי תוקף חייל צהל זה פשע, והוא חייב לשבת על זה בכלא, אבל מפה לארגון טרור יש איזה מרחק ללכת, כן?
סליחה,
ארגון טרור מבצע פעולות טרור.
סליחה, כשאתה זורק משליך אבנים ברכב, בכביש, אתה משליך אבנים על רכבים בכביש, זה אירוע טרור או שזה אירוע פשע?
תגיד לי, על זה דיברתי בשוטר שלי, ותגיד לי דבר אחד, מי שירה ידע שמדובר בנער יהודי?
אני חושב שלא. אני חושב שקודם כל מי שירה, הוא ידע שהוא יורה באוויר, הוא ידע שהוא יורה לפזר יהודים, כן.
ידע שהוא יודע לפזר יהודים וירה באוויר, ויש לנו נער בן 14 עם קליה בחזה. טוב, תודה רבה, תודה רבה, אבי אשכנזי.
אבי, תודה רבה. וממש באותו עניין, אריה, כן, תציג את האורח הבא.
כן, כן, שלום וערב טוב לחבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, לשעבר שר המודיעין, היה גם ראש אק"א בצה"ל, שלום לך.
ערב טוב גם לכם.
כן, עמדתך ביחס לתקרית שפרטיה עוד לא לגמרי ברורים בבנימין עם הנער שנפגע.
עמדתי, אני חושב שהיא ברורה ש... נוצרה המציאות עצובה בעיני יהיה כולם, שמי שבמקרה הזה לפי הפרטים שאני יודע, בא לשמור על כולנו, אבל בעיקר על מי שגר באותו אזור, במקרה הזה בנימין, וממלא את מה שהמדינה ביקשה ממנו למלא, בסוף הוא הופך להיות אויב של קבוצות לצערי, מאורגנות גם, בתוך האזור הזה, וזה כואב לי מאוד שבכלל עדיין קיים הדבר הזה.
שמע, אני אגיד לך ככה, קודם כל כאמור, מי שמתארגן לפגוע בחיילי צהל ולהפריע להם בעבודתם, בטח שיותר מזה, הוא באמת צריך לשבת בכלא, הוא עבריין, הוא חייב לשבת בכלא, ואין על זה בכלל שום, אין בכלל...
אז למה לא יושב?
רגע.
יש בערך 20 שיושבים בצווים מנהליים, כי...
אוקיי, מה זה 20? אוקיי, בוא נתקדם.
אבל שאלתי, אתה יודע, יש מחלוקת שהיא מתמשכת בין פיקוד מרכז לבין חלק מהמתיישבים, הם טוענים שפיקוד מרכז מפקיר אותם, שהוא לא עושה את עבודתו, שהוא לא מאפשר להם הגנה וביטחון ראויים. יש מחלוקת אמיתית. זאת אומרת, יש שם איזה מתח. אני באופן אישי לא יודע אפילו איזה צעד לבחור. אבל אני יודע, כי אני שומע לא מעט מתיישבים שאומרים, תקשיב, פיקוד מרכז מפקיד אותנו. מפקיר אותנו, סליחה. כן.
אני, בואו נשתדל לעזור לך.
כן.
נתחיל לנקות. בפיקוד מרכז היה קודם אלוף, הוגדר אויב המתנחלים, המתיישבים, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
כן.
אלוף פוקס. יש שם באלוף פיקוד מרכז, עכשיו אלוף פיקוד מרכז, בחור של אביץ' כמוני, עם כיפה וציצית, לא משנה אפילו, כן מתנחל, לא מתנחל, מתנחל, לא יודע איפה בארץ, וגם הוא נהיה אויב. ועוד דבר אני אגיד, במשרד הביטחון יש שני שרים, יש שר אחד שמאשר התנחלויות ודואג להם, התנחלויות, לא התנחלויות, מאחזים בלתי חוקיים, הצליחו להלבין איזה, לקרוא לזה התיישבות צירה, ושר אחד שמקצה לזה גדודים לשמור עליהם. כנראה שאין לנו יותר גדודים לתת עוד יותר ביטחון. בעזה, באיראן, ברמת הגולן, בלבנון, איפה שצריך. אז אולי הגיע הזמן שמישהו, נגיד, שיושב במשרד הביטחון כשר, למרות שהוא עסוק גם במשרד האוצר ובעוד כל מיני דברים, יגיד, חבר'ה, יש גבולות למה שהמדינה הזאת יכולה.
100%.
אי אפשר שיפור כל שנה 500 ימי מילואים. אין ימים בשנה בשביל לעשות את זה. אז אני עכשיו, בוא נחזור, רגע, ארי, רק סליחה. שי שאל אותי, מה אני חושב על התחושה של חלק מהמתיישבים שצהל לא נותן למעסיק ביטחון. אז יכול להיות שאין ברירה, צריך בזמנים האלה להתכנס מהמאחזים הבלתי חוקיים לכמה יישובים יותר גדולים, ולהבין שגם למדינת ישראל, וגם לצהל הגדול, יש ממש... גבולות.
ויש אומרים ממש להפך, שככל שאנחנו אוחזים יותר שטח, יש יותר ביטחון. אבל זה ויכוח גדול, תגידי.
כדאי שהיית כמה ימים בצבא, אני זוכר אותך, לא חשבת על התפיסות האלה אז.
ממש חשבתי ככה, אבל לא אמרתי כלום, כי אני לא הבאתי פוליטיקה לצבא. אבל זה באמת לא מה שחשוב כרגע.
אני לא דיברתי פוליטיקה דרך אגב.
דיברת פוליטיקה, ודאי דיברת פוליטיקה.
לא דיברתי אפילו מילה אחת. כן, בבקשה.
זה ודאי שזו עמדה פוליטית, אבל לא משנה. תראה.
לא, זו עמדה מקצועית. של חייל בצבא.
אבל יש גם עמדה מקצועית הפוכה. אז לא משנה כרגע, אני מנסה להגיע למשהו אחר.
אני לא מכיר עמדה מקצועית הפוכה, אפילו לא שלך. אם אתה בבקשה, תחלוק. אני לא מכיר את זה, לא נכון.
שיישובים מביאים ביטחון? התשובה היא כן. התשובה היא כן, וככל שיהיו יותר יישובים.
אבל אני לא מבטח אותם, אתה אומר. אין לנו חיילים, מה לעשות? מדינה של 10 מיליון.
אז תיסוג ממטולה ושתולה וזרעית ותיסוג משם. אבל אני מנסה לשאול משהו אחר. אני מגנה את נערי הגבעות, ושי מגנה אותם, ואתה בוודאי מגנה אותם. אתה תומך בזה שאם הם זורקים אבנים, יירו בהם?
אני רוצה להסביר לך משהו. אני מכיר את כל השיח, וגם נדמה לי את השאלה שלך אם ידעו שהם יהודים או לא יהודים. לא ידעו שהם יהודים. אריה, בקווה שאתה ואני גדלנו בו, ואני ניסיתי לבדוק עם היום. אני לא מכיר הוראות פתיחה באש, אומרים אם זה יהודי או אם זה ערבי, לכל דבר ועיקר אני לא מכיר הבדל.
גם אני לא, אבל ירו ביהודים.
אוקיי, אז אם אתה לא מכיר הבדל, אז תשאל אותי אחרת.
ירו ביהודים?
על איזה פעולה, שנייה, תשאל אותי אחרת. על איזה פעולה מותר לשלוח באש או איזה לא. אז אני אגיד לך, אם זורקים אבנים ומסכן אותך, ודרך אגב, מה שאתה קורא, הפוליטיקאים עמלו קשות שזריקת אבנים תוגדר כפעילות טרור, אתה יודע איזה פוליטיקאים?
נכון, גם אני עשיתי את זה.
ואם זה הוגדר כפעילות טרור שמסכנת אותך, אז תעשה מה שרואות הפתיחה ויש מחייבות אותך לעשות כשנוקטים כלפיך בפעולה שמסכנת את חייך.
כלומר, אם אתה היית שם... ואתה היית יודע שילד יהודי בן 14 זורק עליך אבן, אתה היית יורה בו.
אני לא יודע, אני שואל אותך. והייתי בסכנה.
אלוף בצהל, אתה היית יורה בו?
אני אומר לך, אני אם הייתי שם, והייתי מרגיש סכנת חיים, הייתי פועל לפי הוראות הפתיחה של צהל, שהן מוגדרות בדיוק מה מותר לעשות כשאתה נמצא בסכנת חיים, לא ישר לראות מה צריך לעשות קודם ואיך צריך לעשות, וכמו ששנינו סיכמנו כבר, ולא כתוב שם אף מילה אם זה יהודי או זה ערבי. וככה אם לא שומעים אותנו אריה ורק שנינו, אני מציע לא ללכת לשיח הזה של אם זה יהודים או ערבים, זה לא מתאים לנו.
זה לגמרי מתאים לנו כערבים הם אויבים.
אני מציע להקדיש את המאמצים של השיח הזה, ואיך ילד יהודי לא יזרוק אבנים על חיילי צה"ל.
אין לנו ויכוח על זה בכלל.
אנחנו מסכימים
על הנפשעות של המעשה, אין שאלה. ועדיין, כדי שיהודי יירה ביהודי במדינת היהודים, הוא צריך להרגיש באמת שאם הוא לא יורה הוא מת. ואני שואל את עצמי, האם יהודי יורה ביהודי כשהוא רק נמצא באירוע שהוא מבחינתו מורכב?
הוא לא צריך להתחיל, עכשיו אני אומר אותו, אני מסכים שמה שאמרת, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, אל תיקחו את זה לשם. יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, ובתוכנית שלכם כל כך הרבה, כל כך מעט זמן, תשקיעו איך קורה שנער יהודי בן 14, לפי מה שאתם אומרים, מסכן את חיילי צה"ל בזריקת אבנים.
אמת, אמת, זה צריך להיעצר, וגם צריכים להיחקר אורב, אורב, ומורב, ורבנף.
מקדישים,
אני אומר לך, בהן צדק, הורב, מורב ורבנף צריכים גם כן להיחקר ביחד איתו. אין שאלה, מוסכם. זו תופעה נפשעת, אסור שתימשך.
אני מתנצל שאני לא הקשבתי לכל התוכנית, בגלל שאני באמת
לא בטח, לא, אני רק אומר שעסקנו בזה, לא שלא, אני דיברתי על זה.
אוקיי, בסדר, אבל אמרתי בתחושה שלי בבוקר שקמתי, יותר עוסקים האם חיילי צה"ל יורים ביהודים, כן או לא, מאשר למה יהודים מסכנים את חיילי צה"ל, למה יהודים עם כיפה ופאות נוסעים בשבת כדי לפגוע בחיילי צה"ל, איך נראית השבת בקרב אותם אנשים שלובשים ציציות ופאות ארוכות.
השורה התחתונה, אם היית מרגיש שהוא מסכן את חייך, היית יורה בו. נער בן 14, כיתה ח', מסכן את חייך, היית יורה בו.
על האבנים יש פתקים? מי זרק אותם? כל אחד שזורק אבן כותב עליה
בגימני? עכשיו אנחנו מתעממים. זה נכון,
צריך לראות. זה מה שאתה עושה כל התוכנית, סליחה, אריה, מותר לי.
אני מתעמם? טוב. תודה רבה. חבר הכנסת, האלוף במילואים, אלעזר שטרן.
אנחנו עוד נדבר, אני מבטיחים שנדבר עוד פעם. האלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש פורום מבטחי לפורום מפקדים לאומי, סגן הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש המל"ל לשעבר, ראש המל"ל, סליחה, לשעבר. שלום, אלוף דיין.
ערב טוב.
בעיקר
מפקד פיקוד
המרכז, אנחנו יכולים ישר להמשיך את השיחה.
אז בבקשה, אז בוא נשמע אותך. בבקשה, קדימה.
כאלוף פיקוד מרכז, אצלנו היו קוראים לזה עוד אלוף, היום קוראים לזה מפקד פיקוד המרכז. אז יש שני מושכלות יסוד שאתה יודע. אחד, מי שחייב מסוכנים ביהודה שומרון בבקעת הירדן, זה ישראלים ולא פלסטינים. זה דבר אחד. דבר שני, הצבא ומי שפועל איתו בפיקוד המרכז, כי פיקוד המרכז הוא הרי ריבון בכלל, הצבא...
עוזי? עוזי, אם תוכל רק לשפר את המיקום שלך, עוזי, אנחנו שומעים אותך מאוד מקוטע.
אני, זהו, הבעיה שלי היא לא המיקום, המיקום מצוין, הבעיה היא שאין לי פה איפה לברוח בכביש 6.
אתה נוהג.
עוד רגע אני אמצא מקום ואז אנחנו...
בסדר, אז תמשיך, ננסה בינתיים. תמשיך.
אז הדבר שני, הצבא צריך להיות הנחיותיו, הוראותיו, פיקודו צריך להיות מקודש. עכשיו, הגענו למצב שזה לא עובד. למרות כל ההסברים והוראות הפתיחה באש, שתכף נגיד עליהם דבר חשוב. כאילו מסתם, כאילו הוראות הפתיחה באש, זה האינסטנציה העליונה. זה לא. אתם יודעים מה האינסטנציה העליונה? הפקודה של המפקד שלך. היא האינסטנציה העליונה בהוראות הפתיחה באש. אבל נחזור ככה. הגענו למצב שהוא ראה בריבוע בשלישית, ברור מאוד. אני הייתי עושה שני דברים עיקריים, ואחר כך תשאלו ונענה. הראשון, הייתי משתדל כאלוף פיקוד שמי שיעשה את המלאכה של פינוי מאחזים לא חוקיים וכולי וכולי יהיה כמה שאפשר מגב צה"ל או משטרה. למה מגב? בגלל שהוא גם שוטר וגם לוחם. ולכן הוא יודע איך ומה לעשות מצבים כאלה, אבל הוא גם יודע יותר טוב לטפל באזרחים מכל הסוגים. דבר שני, אני הייתי בדבר כזה, אחרי 10 דקות שהדבר הזה התחיל, כאלוף פיקוד נפגש עם יושב ראש מועצת יש"ע בשטח, זה ישראל גנץ במקרה הזה, וישראל גנץ הוא גם יושב ראש מועצת מועצה אזורית
בנימין, ושם זה היה.
מטה בנימין זה נקרא.
כן, על יד כוכב השחר.
וגם שמעתי אותו בחולי מאז. ואם הקשר הזה לא קיים, אני כראש ממשלה, שר ביטחון וכולי, אני דואג שיהיה קשר כזה. זאת אומרת, אומר לשניים, אתם עכשיו אחראים על האחריות, ואתם עושים ביניכם את התאום והדברים, כדי שדברים כאלה לא יקרו, אלא יקרו בצורה נדירה, ואם הם קורים כבר, אז אתם שניכם בשטח מטפלים בהם. עד כאן.
ובקשר לעיריות, כלומר, אמרת בצדק שהוראות הפתיחה באש הם לא אינסטנציה, אבל מי שנתן את הפקודה שם לראות, היה כנראה אינסטנציה, אני לא יודע אם הוא היה סמל או ממם או המגד, גם המגד היה שם וגם המגד הלך להגיש תלונה על זה שתקפו אותו, זה מוצדק זה לראות?
עצם זה שנפגשים, מגד וילד בן 14 או נער בן 14, אני לא יודע מה, זה כבר התחלה הרת אסון. מעשית בהמשך לוויכוח שהיה קודם, האינסטנציה העליונה, זה לא הצפה של הוראות הפתיחה באש. במשפט של אלאור עזריה, אני הסברתי את זה, והשופטת מאוד הזדעזעה ואמרה, אלוף דיין, אני חוששת שאתה לא מכיר לעומקן את הוראות הפתיחה באש. אמרתי לה, כבודה,
אני ניסחתי אותם.
יש בינינו הבדל קטן, אני כתבתי אותם, זה את לא מבינה אותם כנראה, אז אולי הייתי צריך להיות ברור, כי אני אמרתי שאין דבר כזה לנטרל, אני לא נותן פקודה לחיה לנטרל, כי אני לא יודע מה זה בדיוק לנטרל.
ואמרתי,
סוף מחבל מיטה, אז היא אמרה לי, בכל מקרה, אמרתי לה, לא, לא בכל מקרה, בשביל זה יש מפקדים בשטח, גם את אומרת סוף גנב לתליה, ולא תולה ילדה בת 4 שלקחה סוף גניה, לא ברשות, נכון? בקיצור, יש פה השאלה, מי המפקד בשטח ומי מעליו, ואמרתי כבר, אלוף פיקוד ויושב ראש מועצת יש, המוכחים לעבוד לפני זה, אחרי זה, לא לגלגל עכשיו, עשו תחקיר ודובר צהל לא מדייק וכולי וכולי.
לא, הבעיה שאם יש, אם יש קבוצות כאלה או אחרות, קטנות, של פורעי חוק, שהם לא שרים למרות אף אחד, לא רבנים, לא יושב ראש מועצת ישע, לא אמא ואבא, לא אף אחד, מה אתה עושה איתם?
נכון, ודרך אגב חלקם הם בכלל לא מהאזור, למשל הילד הזה הוא מבית שען בכלל וכולי וכולי. במקרה הזה הטיפול צריך להיות חינוכי, מונע, פרופילקטי, כל הדברים האלה נכון, אבל עוד פעם, מי שיוביל את זה זה מי שיש לו את הסמכויות, כי אחרת מה שיקרה זה שנוח ביהודה ושומרון, הרבה פעמים יש כאלה מהקיצונים שנוח להם שהדברים לא ברורים בדיוק, כי הרי החוק הישראלי לא חל בדיוק, ומנהל מקרקעי ישראל זה לא שייך שם וכולי, והריבון זה אלוף הפיקוד באופן אישי, ולכן צריך ליצור גם את הדברים האלה, למשל, אם רוצים שיטפלו בזה חינוכית, דוגמה הכי פשוטה, והנער הזה נגיד הוא מחווה חקלאית, מה שקוראים חוות בודדים, צריך לדאוג לחינוך שלו, בטח שצריך. האם הם מקבלים סמל של מוסד חינוכי מהמדינה? כמובן שלא. ולכן, את הדברים האלה צריך לבנות דבר דבר, כדי שבסופו של דבר, והשילוב הזה הוא נורא נורא חשוב במיוחד, אתם יודעים למה? כי אחרת יש ביטוי, אריה בטח מכיר אותו, שאני לא בטוח, שנקרא שוליים מחזקים את המרכז.
ברור, נו מה, אנחנו...
כן, זאת אומרת, נוח לכולם שיש להם את המשוגעים שלהם ואת פורי החוק שלהם, כל אחד בזה. ולכן השילוב הזה הוא הכרחי, ניתן לעשות אותו, הוא משפר מאוד מאוד את המצב, ובעיקר עכשיו שיש לנו דברים כל כך חשובים להילחם עליהם.
נכון מאוד, ואין לנו חיילים נוספים שאנחנו יכולים להכביד עליהם, אין.
כן, המגד הזה למשל, זה בטח כבר פעם שנייה או שלישית שהוא עושה מילואים עם הגדוד שלו, ונכון שבגדוד הזה יש אנשים ממטה בנימין בטח, יש אנשים בזה, ויש את הכוחות הנוספים של היישובים. בקיצור, זה רק אנשים עם ניסיון, סמכות ואחריות ביחד יפתרו את זה.
אלוף עוזי דיין, תודה רבה לך.
כל טוב.
ספורט ב-103 FM.
אנחנו שבנו עם עורך דין דוד פורר, שעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום דוד.
ערב טוב.
תגיד, מי עושה צחוק ממי? בית המשפט מראש הממשלה, או ראש הממשלה מבית המשפט?
למה עושה צחוק?
כי האירוע הזה של משפט שמתנהל, ותקשיב, אני אגיד לך, נפתח סוגריים ואומר, בעיניי זה שהמשפט מתנהל עכשיו זה חרפה. חרפה, חוסר הבנה של האירוע הלאומי ההיסטורי, חוסר הבנה, פשוט חוסר הבנה של מה שקורה פה, ולא יקרה שום דבר אם בית המשפט או הפרקליטות בעצמה תגיש בקשה לדחות את זה בשלושה חודשים, לראות איך המדינה הזאת מתייצבת, לפחות בהיבט הגיאופוליטי והצבאי, נקודה, זה מוסכם. ועדיין, ההחלטה הזאת לא התקבלה, והמשפט הזה מתנהל, והמשפט הזה עכשיו הוא פשוט הפך לפרסה מגוחכת, ואני שואל את עצמי, אם ראש הממשלה לא משתמש ביכולת שלו, להגיד, חברים, יש פה אירוע לאומי, סליחה, יש פה אירוע ביטחוני שאני לא יכול לשתף בו את הציבור, ואני צריך עכשיו לצאת מהאולם לשבוע ימים. והמשפט הזה הופך פשוט לקרקס, ואגב, גם היכולת להגיע בו לתוצאה טובה נפגעת, אין ספק בכלל בזה.
אז השארת גורם אחד מחוץ למשוואה.
נו.
את הפרקליטות.
אמרתי הפרקליטות. אמרתי שהפרקליטות צריכה לבקש דחייה של שלושה חודשים, לטובת המדינה.
למה רק שלושה חודשים? תראה, בית המשפט אמר לפרקליטות לפני שנתיים כבר, שיש בעיה עם משום השוחד, ושהפרקליטות מתבקשת לשקול האם לא למשוך את משום השוחד. הפרקליטות החליטה להמשיך. זה הופך את המשפט, אילו היה רק עבירות של הפרת אמונים על סיגרים, או דברים כאלה מלפני 10-15 שנה, אז זה לא היה רציני בכלל, עוד יותר לא רציני לנהל את זה כרגע. אבל יש בפרקליטות איזו התעקשות להמשיך ולהשאיר את אישום השוחד, למרות שהיא לא הוכיחה אותו. מששם מתחילה הבעיה. עכשיו, בתוך המערכת שיש, לשופטים יש לי הערכה גדולה, אני חושב שיש להם משימה, דמיונית.
אגב, אני רק מזכיר,
אבל אם השופטים מקבלים פתק מראש ממשלה, פתק מסווג, ובכל זאת הם מתעקשים לקיים את הדיון השבוע, ורק היום, אחרי שבאו עדי אופי,
ראש המוסד
וראש המוסד, ואמרו באמת הוא כתב את האמת בפתק, רק אז הם מבטלים. אז זה לא רק פרקליטות, זה גם השופטים מתעקשים על הדבר הזה.
אבל צריך להבין שמערכת המשפט, במובן מסוים, זה כמו הכנסייה הקתולית. יש את הרשויות של המדינה, האזרחיות, הניהול, אבל בסוף יש מערכת אחרת שהיא עליונה למערכת הזאת. והיא מקבלת את ההחלטות בייעוץ המשפטי או בבית המשפט.
תגיד אגב, איזה ערך יש להליך הזה של מתן העדות עכשיו והחקירה של הפרקליטות, כשיום כן, שבוע לא, חצי שעה כן, חמש שעות, איזה ערך יש לאירוע הזה בכלל?
אני אגיד לך, כבר התחלתי להגיד, לומר שיש לי הערכה גדולה לשופטים, שבאמת יש להם משימה מאוד קשה, זה לא פשוט לנהל את המשפט הזה, זה גם שכל פיפס מסוכר בתקשורת, ויש אליו ישר ביקורות והשלכות פוליטיות מאוד משמעותיות. ואני חושב שבנושא אחד הם יכלו לפעול אחרת, וזה בנושא העדויות של עדי ההגנה. אני חושב שהיו צריכים להגיד, נכון שיש את הכלל שהנאשם צריך להעיד ראשון, אבל אפשר לחרוג מהכלל הזה כשיש נסיבות חריגות. בתיק הזה יש בו נסיבות חריגות, ולא היו צריכים לדחות אף דיון. היו יכולים להגיד בדיונים שיש, כשיכול נתניהו לבוא, יבוא נתניהו, בשאר הדיונים שיבואו עדים אחרים. וכך היה מסתיים העניין. היו יש, לא יודע, 50 או 100 עדי הגנה, והיו שומעים אותם. לאורך הרצף של הזמן, כל הדיונים שבוטלו היה אפשר לשמוע בהם עדים אחרים.
וההתערבות של טראמפ מבחוץ, מה היא בעיניך? באמת שיבוש הליכי משפט?
לא, מה פתאום. אבל אני לא בעד שארצות הברית תטיל פה סנקציות, לא על פעילי צו 9 או על מתיישבים ביהודה ושומרון, או כל אחד אחר שלא מוצא חן בעיני איזה ממשל דמוקרטי, וגם לא מצד ממשל רפובליקני על גורמים במערכת אכיפת החוק. אני חושב שאנחנו מעדיפים להיות, אני מעדיף שנהיה מדינה עצמאית ונטפל בבעיות שלנו, בנושאים שלנו באופן עצמאי.
שמע, אבל נכנס...
מצד שני, מותר לו להגיד את דעתו, שאם הוא אומר...
לא, השאלה היא אם מותר לנתניהו לבקש ממנו להגיד את דעתו. זאת השאלה, הוא ודאי יש לו חופש דיבור.
לפני חודש, כולל בתחנה שלכם, אמרו כל הזמן, האמריקאים ונתניהו כבר לא, והיחסים רעים וכבר לא מדברים.
כן,
עכשיו
כן.
פתאום אומרים שהוא מכתיב להם את הפוסטים של...
לא, זה לא תקשיב, זה לא משנה. העניין הוא כזה, אם ראש הממשלה שלנו, כשבא גורם מבחוץ, שהוא לא סתם גורם מבחוץ, הוא נשיא ארצות הברית, ואומר, אני, אם לא תפסיקו את המשפט, אשכול את הסיוע הצבאי לישראל, ואשכול גם את הדרך שבה אני מנהל את המסע ומתן לסיוע המלחמה והחטופים, ראש הממשלה צריך לומר לו, סליחה אדוני, סליחה אדוני, עד פה. עד פה. וזה שהוא לא עושה את זה, בעיניי זה סוג של הסכמה בשתיקה, שהאיום הזה יהלך אימים פה על כולנו.
הוא מטריד אותך יותר שנשיא ארצות הברית אומר שאנחנו רפובליקת בננות? שיש פרקליטות שפועלת משיקולים זרים?
אבל זה...
איך זה הולך להיבדק?
אבל עורך דין פורר, עורך דין פורר.
להיבדק באיזושהי צורה?
עורך דין פורר, את העניין...
אומר מה נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם החופשי. אומר, יש לכם רפובליקת בננות, יש לכם מערכת אכיפת חוק.
אבל אנחנו נפתור את זה, אנחנו נפתור, אנחנו בפנים, אנחנו כמדינה נפתור את זה.
איך?
אז עדיף שנשיא ארצות הברית יטיל עלינו, יאיים עלינו שהוא לא ייתן סיוע ביטחוני? זה עדיף כדי לכופף את הפרקליטות?
אני אומר לך, אני חושב שאנחנו יכולים להשפיע במידה מוגבלת על נשיא ארצות הברית שהוא דואג לאינטרסים שלו.
האינטרסים שלו זה שנתניהו, המשפט שלו ייפסק? איך זה קשור לאינטרסים של הנשיא טראמפ? אני לא מבין.
אולי כי הוא בטוח שאיתו, הוא יכול לעשות עסקים. עורך דין דוד פורר. עורך דין דוד פורר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
שמע את השיחה, לפחות את חלקה, עורך דין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, לשעבר בכיר בפרקליטות, שלום לך.
ערב טוב.
שמעתי אותך אומר בשבוע שעבר שאם נתניהו פנה לטראמפ וביקש ממנו את חוות הדעת או את ההתערבות, זה שיבוש חמור של הליכי משפט.
נכון.
כאשר ראשי מדינת ישראל לדורותיהם פנו לפוטין, לארדואן, לאחרים,
לביידן.
לשחרר, להפסיק מהלכים משפטיים לפני, אחרי, בזמן של אזרחים שלנו שעשו שם לא יודע מה, סמים או סתם התעללו בהם. זה גם התערבות בהליכי משפט, זה שיבוש?
ודאי שלא. וגם כשאני אמרתי את מה שאמרתי, ואמרתי את זה גם אתמול באחת הרעיונות, לא התכוונתי בשום אופן לבקשה ולהצהרה של נשיא ארצות הברית. אני אמרתי שעם ראש הממשלה, שהוא נאשם, הוא נאשם בפלילים, מעורב בעקיפין או במישרין, בבקשה או ביותר מבקשה, או בהסכמה, ללחץ, להפסיק את המשפט שהוא נאשם בו, כן, זה שיבוש הליכי משפט, אגב, זה שיבוש מאוד חמור של הליכי משפט.
תסביר לי למה, מותר לבן אדם להפעיל קשרים כדי שיפסיקו את הפרסה הזאת, לא?
רגע, אני מסביר שוב, הקו כאן מאוד ברור, כאשר אדם שונה שם בפלילים, מזמין לחץ, וזה לא רק לחץ, זה גם לחץ שנועד לבטל, וזה לחץ שחלק מתומכיו של ראש הממשלה גם פשוט קוראים ברצף להטיל סנקציות, זה כמעט טרור, זה אלימות, אני אומר לך שזה הפרת, זה שיבוש הליכי משפט ברף המאוד מאוד מאוד חמור. אם נאשם אחר היה מפעיל בעלי השפעה כדי פשוט להלך אימים על על התובעים ואולי גם על השופטים, להלך אימים כשאנשים אומרים, ואנשים בעלי השפעה אומרים, נטיל עליכם סנקציות.
וכשפנו לביידן וביקשו סנקציות על מדינת ישראל אם לא נפסיק את הרפורמה המשפטית,
קודם כל, מי שמבקש סנקציות, ישראלי שפונה חוצה, ומבקש שגורם חוץ יטיל סנקציות, הוא עושה דבר שהוא לא יעשה, והוא בעיניי לא ציוני ולא פטריוטי, והוא לא ראוי. אבל כאן המעמד המיוחד הוא של ראש הממשלה, שהוא גם נאשם. ולכן זה מה שאמרתי, אבל זה לא כל הסיפור. תראו, אנחנו צריך להבדיל בין העמדה של נשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית אמר היום עוד משהו, הם בבוקר. הוא אמר, תראו, אני עלול לפגוע או להפסיק את הסיוע הביטחוני
אם אתם לא תפסיקו את המשפט, וראש הממשלה שהוא נאשם במשפט אומר לו, תודה לך. תראו, זה דבר שהוא לא יעשה, והוא חורג מהשאלות הכבדות של הפרק, שהן צריכות להיות פנים ישראליות. דבר אחד צריך להיות מוסכם.
על זה אין לך ויכוח איתנו המשפט, באופן.
נכון, מערכת המשפט שלנו היא חייבת להישאר גם עצמאית, אני מדבר על פנימה, לא תלויה, ועובדת על פי השיקולים.
אין שאלה. שאלה. אז אני אשאל אותך ככה.
ועכשיו אני, יש שאלה. כן. רק שעכשיו אתם תשאלו, ואני, האם נכון לעשות הפסקה? האם זה נכון לאפשר לו לעשות את הפעולות שהוא נדרש אליהם? שאלות אחרות לחלוטין.
אז אני אשאל אותך ככה, האם יותר נכון, האם לא יותר נכון, סליחה,
יש לנו דקה,
שהפרקליטות ובית המשפט יגידו, חברים, אנחנו באירוע היסטורי, גיאופוליטי, צבאי, מדיני, באמת, אירוע שלא קרה פה הרבה 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 שנים, אולי נדחה בשלושה חודשים את המתן עדות של נתניהו, ניתן למדינה הזאת להתארגן, אנחנו הולכים פה לימים מאוד גורליים, ונדחה את הדיון על אם הוא קיבל או לא קיבל סיגרים, ומה האורך שלהם, ומה המשקל שלהם, ממילצ'ן, בשלושה חודשים, זה הכל, ואז גם הלחץ מטראמפ יורד, מה כל כך קשה להבין את הרציונל הזה?
אני לא מקל ראש, זה לא עניין של סיגרים או סיגרים, ואני משפט ומתנהל. עכשיו, זה בדיוק מה שקרה אגב השבוע, הגיע ראש הממשלה, הוא מסר עמדה כנראה כללית, ובית המשפט אמר, אני לא רואה כאן שום דבר סיבה לדחות, ולאחר מכן התקיים היום דיון, וכשהוא השתכנע שיש דברים משמעותיים,
צריך להביא את ראש המוסד,
בסדר, כי ראש הממשלה הוא נאשם
לא הגזמנו, יש מלחמה, ולהביא את ראש המוסד בשביל הוא אמר,
אנחנו התנהל כאן חודשים ארוכים, התנהלו כאן הכנות למבצע באיראן ובמקביל לעדות, וגם ראש הממשלה האחריות היא שלו לבוא לציבור ולהגיד אני לא יכול להיות גם נאשם וגם
זה אפשר לשאול, רוצים שהוא יכריז על נבצרות, זה העניין.
לא שמעת ממני, אבל
אני גם מבין מה אתה אומר, לא רק מה שאתה אומר.
קודם כל האחריות היא שלא בראש ובראשונה ולא על אף אחד אחר, ולבוא ולומר אני לא יכול להיות גם נאשם בפלילים וגם לנהל את המדינה, וזה נוגד את מה שהוא אמר לפני. עכשיו, יש רגעים מיוחדים והיסטוריים, אבל רגעים מיוחדים והיסטוריים לא אומרים שראש הממשלה 24 שעות נמצא בדבר הזה, בדיוק כמו שהוא התכונן למבצע באיראן, ואנחנו יודעים, בסופו של דבר מי שעשה את זה, המוסד, הצבא, חיל האוויר המזוויר שלנו, זה אנחנו יודעים, אבל בוודאי שהיו הכנות אינטנסיביות, והדבר הזה התקיים עכשיו, ככל שיש, ככל שיש, עכשיו, מסע ומתן, לעסקה, להחזרת חטופים, לסיוע מלחם את הדמים בעזה. הדברים האלה הם בעלי משקל היסטורי, והדברים צריכים לבוא אחד לבית המשפט.
עורך דין בכר.
הוא הביא ולא האמינו לו עד שהוא הביא את ראש המוסד. תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, עורך דין עמית בכר.
פרסומות זריזות ונשוב.
אתם מאזינים לחמש בערב. עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103 FM.
שבנו, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליאיר מעיין, ראש עיריית ערד.
כן, שלום לכם.
שמעתי שאתה אומר שעיתון הארץ הוא חומר בעירה אנטישמי, והוא מעליל עלילות דם על חיילי צהל, ולכן אתה מתכוון לאסור מכירת עיתון הארץ בעיר ערד. האם זה נכון, והאם בכלל מותר לך, ומה הכוונה?
נכון שאני כרגע משרת במילואים באוגדה 252 בגזרת עזה.
כל הכבוד.
ואני במו עיניי רואה יום יום, יום יום, מפקדים, רק מפקדים דרך אגב, לא יועמשים, ושלא יערבו את היועמשים בזה, המפקדים בעצמם מונים כל ירי על אזרחים, או ירי של חיסול מחבלים, שאם יגיעו לידו ילדים, לא מאשרים, וזה קורה יום יום, ויש פקודות, דרך אגב, במרכזי חלוקת מזון, אין חיילי צהל בכלל.
וזה קורה,
נמצאים שם בגלל רק הארץ? אמריקאים.
בגלל הארץ זה קורה, או בגלל המצפון שלהם, או...
נמצאים שם רק האמריקאים, אין שם חיילי צהל בכלל, לא נמצאים במרכזי חלוקת מזון, אז איך חיילי צהל יכולים לבצע ירי?
הבנתי, אבל...
נוסף, רגע, יש לי בדודה, שהבת שלה נשואה לחייל, שנפל בקרב בעזה, שמסוקי חיל האוויר ירו עליו בטעות, אז מה עכשיו נאשים את מסוקי חיל האוויר שמיורים על חיילי צהל? היה פה אירוע שוגג.
אז אמרתי, אתה טוען שהארץ מעלילה עלילות דם על חיילי צהל שהם יורים על אנשים שבאים לקחת אוכל.
ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו גינוי חריף שזה שקר מתואב שנועד לתת תחמושת לאנטישמים בעולם.
אתה יודע מה? אתה יודע מה?
אני באופן אישי שנמצא שם, שומע את הפקודות ורואה את חיילי צהל בכלל במזון.
יאיר, התחקיר הזה בעיניים שערוריה, גם עם כל מילה בו אמת, משום שהוא מזיק לנו בצורה דרמטית בעולם, כי הארץ באנגלית...
לא אמת, זה שקר, עלילת דם מעוזר.
בסדר, אבל אני איתך כבר. אני שואל אותך. נאמר שיקום מי שיקום, ראש עיר אחר, ויגיד, מה שקורה בערוץ 14, מסית פה, משקר פה, יש פה פייק ניוז, יש פה עלילות דם, ואנחנו נאסור את שידור ערוץ 14 בעיר שלי. מה עושים עם הדבר הזה? זה נשמע לך סביר לאסור, לאסור פרסום של כלי תקשורת? כמה שהדברים שכתובים בו מעצבנים אותך, נשמע לך סביר? זה בלתי סביר. זה בלתי סביר. אבל זה כן מעצבן.
אני לכם, מה טיפת אדם האחרונה שלי, שכל האדם במדינה... יוכל להגיד מה שהוא רוצה, וזה דמוקרטיה.
להוציא עיתון הארץ.
לא, 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 ממש לא. להוציא אנשים שמשקרים ומעלילים עלילות דם על חיילי צהל.
להוציא עיתון הארץ, אמרת.
לא, מי ש... תקשיב.
עובדה, אתה עושר על עיתון הארץ. אתה עושר על עיתון הארץ להתפרסם בעירך.
נפלו בקרב לוחמים...
אנחנו מדברים על התקשורת עכשיו, לא על הצדק והאמת.
נפלו בקרב לוחמים בגלל שצהל לא ירה על מי שצריך לראות כדי לא לפגוע בחפים מפשע.
אבל אני איתך, אנחנו מדברים על חופש הביטוי בישראל עכשיו.
יש לנו משפט לסיום, משפט לסיום.
עד הגבול של עלילות דם מרושעות נגד חיילי צהל, אני לא אאפשר את זה.
ולכן מותר לך לאסור הפצת עיתון בעיר?
מי שמך? לא ימכרו, לא יביאו חומרי הסתה. יש חוק למניעת הסתה במדינת ישראל.
אז תגיש תלונה במשטרה, יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, נגמר לנו הזמן, אבל הבנו מה אתה אומר, תודה רבה לך.
אני גם אגיש תלונה במשטרה, ואני גם יש לי סמכויות כראש עיר, ואני לא אאפשר הסתה.
שכוח, שכוח גדול, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושני רומנו, האחראי על השידור אילי זק, בדיגיטל עדן בן ארי, גיא רביב, עמיתי דואק, ואחרינו ספורט, סוף סוף, עם ברקוביץ' ופרימו.